הרב בני לאו.
עד עכשיו במשך 6 פרקים היינו במבט לאחור על ימי העלייה הראשונה מאז הצהרת כורש עד השנה השנייה לדריווש. ראינו את כל חבלי הקליטה ואת כל הפוליטיקה שנלוותה אל העולים של העלייה הראשונה, אל זרובבל, אל יהושע, אל צרי יהודה ובנימין. ועכשיו אנחנו מתחילים סוף סוף את עליית עזרא. פרק ז' הוא הפרק שמתחיל את סיפורו של עזרא הסופר, והפרק הזה הוא פרק גדוש, הוא פרק מרתק שמספר סיפור של איש, שאנחנו לא יודעים להגיד אפילו במה הוא זכה לקבל כזאת הארת פנים מאת המלך ארתחשסתא, שצייד אותו באיגרת שאין כדוגמתה בגיבוי מלכותי אימפריאלי למנהיג דתי, מנהיג יהודי, שעולה עם קבוצת אנשים כדי לייצר איזה גובה חדש למקדש שבירושלים. אז נלך טיפה לפי הסדר. אנחנו נמצאים בשנה השביעית לארתחשסתא, שהיא לפי חשבון השנים 458 לפני הספירה. זאת אומרת, בחשבון פשוט, אנחנו נמצאים כמעט 60 שנה מאז הסיפורים של השבים הראשונים של העלייה הראשונה. עברנו כבר, אולי זה שני דורות, אולי קצת יותר, 60 שנה, שמה היה באמצע? אנחנו מדלגים מפרק ו' לפרק ז' כאילו כלום. אנחנו יודעים על פי החשבון הפשוט שבין העלייה של הצהרת כורש ואחרי זה דריווש, עד לפרק שלנו של ארתחשסתא, באמצע יש את סיפורו של אחשוורוש. זאת אומרת, סיפור מגילת אסתר, סיפור כמעט השמדת היהודים שבכל מדינות המלך, כל הסיפור הזה נמצא בתווך שבין העלייה הראשונה לבין העלייה השנייה. מה המשמעות ליהודים? מה האפקט של העלייה של עזרא בעקבות סיפור מגילת אסתר? אין שום רמז בספר שלנו שקושר בין הדברים האלה. ואנחנו ניכנס עכשיו סביב הכתוב אצלנו אל הדמות של עזרא. יש לנו פה שושלת יוחסין שהיא מרשימה מעין כדוגמתה, שושלת ארוכה ארוכה שמקשרת את עזרא דור אחרי דור, משך דורות רבים מקשרים אותו עד לאהרון הכהן הראש. זאת אומרת, עזרא מיוחס לכהונה גדולה. אנחנו בדרך כלל אומרים עזרא סופר, זוכרים מדי פעם שעזרא הוא גם כהן, אבל לא כל כך אוהבים לתאר אותו בתור הכהן הגדול. הוא לא שייך בעצם אל הכהנים, ואנחנו עוד נדבר בהמשך, כשנגיע דווקא לספר נחמיה, נראה איך שעזרא מתוך בית הכהונה לקח את עצמו ויצר אופוזיציה לוחמת לחונטה, להנהגה הכהנית הפעילה של ירושלים. עכשיו אנחנו עולים עם עזרא מבבל. העלייה הזאת נעשית בחסות מלך פרס ארתחשסתא, ואין שום הסבר הגיוני או רציונלי היסטורי שיכול לתת לנו את ההסבר מה ראה המלך, מה הייתה הסיבה, מה הביא את המלך לתת כזה גיבוי גדול ועשיר, מלא כסף ומלא ביטחון ומלא עוצמה, לאיש שכולו איש של תורה, איש של חוכמה, איש של לימוד, איש של הנהגה דתית. מה הקשר ביניהם? איך זה קרה? איך זה קרה שהמקדש בירושלים קיבל כזאת תנופה וכזו רוח גבית מהמלך ארתחשסתא? אנחנו יודעים שכבר קראנו שתי אגרות קודם, קראנו קודם כל את הצהרת כורש, שזה הדבר הראשון, אחרי זה ראינו את הפולמוס של המתנגדים לבניין ירושלים, איגרת רחום שפונה לדריווש, וראינו את המכתב של דריווש שאומר, בדקתי, מצאתי בארכיון, ולכן אני נותן ציווי לא להפריע את הבניין של מקדש היהודים בירושלים. כל זה אנחנו ראינו, וזה מופיע בתוך הקשר ריאלי פוליטי מאוד הגיוני של העלייה הראשונה. אבל עכשיו ארתחשסתא נותן לעזרא את האיגרת שנקרא הנשתבן, שהוא רובו של הפרק שלנו, שעזרא ממש מתאר בקריאה שלה איזה דבר. אם אני מסיים את הפרק במילים של עזרא, אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית השם אשר בירושלים, הוא הוא בעצמו, עזרא בגוף ראשון אומר, אני עומד המום מול העין הטובה שפקח המלך עלינו, על היהודים שעולים לירושלים. ועזרא מייצר את הגל הבא, מייצר את הגל הבא שיקרה לימים עליית עזרא ונחמיה, למרות הפער בשנים בין עזרא ונחמיה, 13 שנים בפער ביניהם, אנחנו מתחילים עם עליית עזרא. עזרא עולה, והמשימה שלו, על פי המסופר לנו בתוך האיגרת, זה לשמור על המקדש ועל הפעילות של המקדש בירושלים. זאת אומרת, אין לו עניין של מדינה, אין לו עניין של מדינאות. הוא לא נציג מדיני של המלך, הוא נציג דתי שהתפקיד שלו ללמד בישראל חוק ומשפט. קשה להבין האם ארתחשסתא הוא זה שנתן ציווי לשמור בישראל חוק ומשפט. סביר להניח שארתחשסתא מבין שההנהגה צריכה להיות אוטונומית, והאוטונומיה צריכה להיות על פי מקדש היהודים, ולכן נבחר עזרא, שהוא כנראה האיש החכם המוכר בתור הסופר, האינטליגנציה הגבוהה, אלה משפחת הסופרים, והוא שולח אותו להיות המנהיג של אותה קבוצה, אותם יהודים שיושבים בירושלים וצריכים לנהל את המקדש על פי דתם. הדבר המעניין בסיפור של איגרת ארתחשסתא, הנשתבן שהוא נותן לעזרא, זה בעיקר ההיקף של הזכויות שהוא נותן ליהודים, ביחס להצהרת כורש וביחס למה שדריווש, ביחס גם אליו וגם אליו, אנחנו קופצים מדרגה. קופצים מדרגה, אפילו בואו נגיד, כתוב באיגרת 100 כיכר כסף, נותן ארתחשסתא מאוצרות פחוות עבר הנהר. אנחנו זוכרים שגם דריווש נתן לפחה של עבר הנהר, נתן פקודה לממן את הפעילות של חיזוק המקדש, של בניין המקדש, אבל עכשיו אנחנו קוראים באיגרת שכותב ארתחשסתא לעזרא, שהוא ייתן לו 100 כיכר כסף. אם אתם תפתחו את ההיסטוריון היווני הרוד, בספר ההיסטוריה שלו, הוא יספר לכם שהתקציב השנתי של עבר הנהר, פחוות עבר הנהר, התקציב השנתי של כל עבר הנהר, שזה כולל את סוריה, כולל את לבנון, כולל את כל הצד המערבי של האימפריה, סך הכל 350 כיכר כסף. זאת אומרת, כמעט שליש מכל הכנסות עבר הנהר הולך אל המקדש היהודי בירושלים. חסר פרופורציות באופן חריף ביותר. משהו קרה שם. משהו היה שם שגרם למלך להסתכל על המובלט הזאת של העיר היהודית, של המקדש היהודי בתוך ירושלים, משהו גרם לו לזהות את זה כמקום אסטרטגי שצריך להשקיע פה. זה כל כך הפכפך, זה כל כך תלוי במזל. יש איזה רגע של הערה שמלך מסתכל בעין טובה ליהודים, ואז הוא פתאום משקיע את הכספים ומביט בעין טובה ונותן רוח גבית, ועזרא נכנס לתוך רצועת זמן, לתוך חלון ההיסטורי הזה של העין הטובה של ארתחשסתא על ישראל, ובבת אחת מתחיל התהליך הזה של בניין המקדש בקומה חדשה, בעוצמה חדשה, עם ליווי של משלחת שעזרא מביא איתו לירושלים, כדי לייצר את הסוף סוף, את הגובה הרצוי של עם ששב לארצו, לא רק במסכנות של העלייה הראשונה, כמו שראינו אצל חגי וזכריה, אלא בגובה של משמעת, בגובה של כסף, בגובה של קידות גבוהה יותר, וחלק מהאיגרת של ארתחשסתא, הוא משחרר את כל עובדי המקדש, ואת כל הפקידים, ואת כל אנשי הדת, הוא משחרר אותם מכל המיסים. הוא מודיע, אתם כהני הדת, אתם העובדים בבית האלוהים, מנדה בלו והלך, לשליט למרמה עליהם. אין לכם שום חובות של מיסים כלפי השלטון. זה דבר גדול, שבימי עזרא פתאום אפשר למנות שופטים, ודיינים, עובדי מקדש, וכולם פטורים ממיסים. נכנסנו לתקופה חדשה. רק נזכיר לעצמנו, בתקופה החדשה הזאת, שכבר ראינו בפרק שסיפר באיגרת רחום על ארתחשסתא, שמקבל את לשון הרע של רחום, ואומר, תעצרו את הבניין עד שנבדוק מה קורה שם. מאוד מאוד יכול להיות שבין עליית עזרא של שנת שבע לארתחשסתא לבין סיפורו של נחמיה שנפגוש אותו בעוד כמה פרקים, יכול להיות ששמה התערער משהו בחלון ההיסטוריה המדהים הזה שאיתו נכנס עזרא אל במת ההיסטוריה.